החדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים. השבוע נקרא פרשת כי תבוא, פרשת התוכחות, שחז"ל תקנו לקרוא את פרשת כי תבוא, את הקללות, לפני יום הדין, לפני ראש השנה, כדי שתכלה שנה וקללותיה ותחל שנה וברכותיה. ורציתי לעמוד דווקא על הנקודה החשובה הזאת, בפרט בתקופה הקשה שפוקדת את העולם, ולכן אנחנו נעמוד על אחד הפסוקים הנפלאים של הפרשה. הנה בברכות בתחילת הפרשה כותבת לנו התורה, ונתנך השם לראש ולא לזנב, והיית רק למעלה ולא תהיה למטה, כי תשמע אל מצוות השם וכו'. אולם בכללות כתוב, הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה, ואתה תרד מטה מטה. חז"ל אמרו שבכל הכללות האלה תמונים גם ברכות. והשאלה היא, אחד הברכות שתמונות בכזה משפט קשה, שהגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה, ואתה תהיה מטה מטה, איפה הברכה שיכולה להיות בכזה דבר? אבל יותר קשה עצם הלשון. מדוע התורה קודם כל שינתה בין הברכה לבין הכללה? בברכה כתוב והיית רק למעלה, לא כתוב והיית למעלה למעלה. ואילו בכללה, הגר אשר יהיה בקרבך יעלה מעלה מעלה. הייתכן שבכללה יותר מאשר הברכה? וגם השאלה הנוספת, מה המשמעות של הכפל הלשון? מה זה מעלה מעלה, מטה מטה? מוריי ורבותיי, מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים בתקופה קשה. תקופה שפוקדת העולם, המגפה הקשה, שממש מאפילה על כל מהלכי החיים, הן ברוחניות והן בגשמיות. המצב קשה מנסור. כיוון שזה משבש את לימוד התורה, את התפילות, את החינוך, את השמחות, את העצב, אפילו הלוויות, וכך גם בגשמיות, בכלכלה, בעסקים. בקיצור, זה ממש מקיף לאורך ולרוחב את חיי האדם, ומאפיל על לקיים חיים תקינים. זה לא מצב כל כך קל, קשה מאוד. ממש כל אדם לא יודע מה לעשות. בבוקר אומרים, ייתן ערב, ובערב ייתן בוקר, ואף אדם בעולם לא יכול להושיע. אין עצה ותבונה נגד השם. כל העולם פותח את הידיים, ואין להם מה לומר. פשוט המצב קשה. מאבדים כבר את העשתונות, מנסים להביא את המנכ״ל הזה ואת המנהל הזה, והוא יהיה המנהל של המגפה, אבל כולם הרי נכשלים, וכולם אוזלי העצות, עובדי העצות, וממש חסרי אונים, איך אפשר להתמודד עם כל המצב הקשה הזה? אולם מוריי ורבותיי, התורה מלמדת אותנו, דווקא מתוך המצב הקשה הזה, צריך להתחזק באמונה, ולדעת שהגאולה קרובה, כמו שאנחנו נסביר בעזרת השם יתברך. הרי כידוע, צריך לדעת שתמיד אחרי גאון שבר ואחרי שבר גאון. מה פירוש הדברים? צריכים לדעת שתמיד כל אדם שישאלו אותו כמה ירידות יש בעולם וכמה עליות יש בעולם, חייב להיות אותו הדבר. כי כל ירידה יש לה עלייה. אחרי הירידה מתחילה עלייה, ואחרי העלייה מתחילה ירידה. ולכן העולם הוא כולו מלא בעצם עליות או מורדות. וכיוון שכך, אנחנו צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא שמנהיג את העולם, הוא מנהיג אותו במידה, עם חשיבה, עם התבוננות, על כל אדם ואדם, השגחה פרטית. וכשחס וחלילה, אם האדם רואה שהכל ורוד, הוא צריך לדעת שהוא צריך לדאוג מכך. כמו שהגמרא בסנהדרין מדף ק"א מספרת, כשחלה רבי אליעזר הגדול, רבי אליעזר בן הורקנוס, נכנסו תלמידיו לבקרו, אמר להם חזה חמה, זה יש בעולם, והתחילו לבכות ורבי עקיבא משחק. אמרו לו לרבי עקיבא, איך אתה משחק? איך? אז הוא אמר להם, ולמה אתם בוכים? אמרו לו, מה פירוש למה אנחנו בוכים? רואים ספר תורה גדול הדור שרוי בצער ולא נבכה? אמר להם, בגלל זה אני משחק. למה? אמר להם, כיוון שכל זמן שאני ראיתי את רבי, שאין ינו מחמיץ, ואין פשתנו לוקה, ואין שמנו מבאיש, ואין דובשנו מדביש, אמרתי שמא חס ושלום קיבל את עולמו בעולם הזה, אבל עכשיו שאני רואה את רבי בצער, אני שמח. ואז אמר לו רבי אליעזר, לרבי עקיבא, מה ראית בי, איזה חיסרון שאתה ככה מדבר? אמר לו, למתנו רבנו את הפסוק בקהלת, כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. זאת אומרת, רבי עקיבא אמר, מוריי ורבותיי, הכל ורוד, זה סימן לא טוב. יש עליות ומורדות, לדעת שזה מסמל את המצב הטוב. כיוון שאין מושג כזה, שהכל, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. תמיד צריך לדעת ולצפות, שיש גם כן את החלק של האיסורים. אבל דבר אחד אנחנו צריכים כן ללמוד, שבעצם כשרואים את האיסורים, כשרואים את הירידה הזאת, צריך לצפות כבר לעלייה. אני אספר מעשה שהיה, שראיתי פעם על רב סעדיה גאון, שבתקופת הזוהר שלו, שהוא היה ראש הישיבה, היה גדול הדור, אבל הוא זכה לשתי שולחנות, שהוא ממש נהג במלכות, התגורר בטירה כמו מלך, היה לו משרתים רבים מאוד, וממש היה הכל בצורה מלכותית. והנה פעם אחת, אחד ממשרתיו הלך לטבול כלים יקרים לפסח, כדרך עם ישראל שקונים כלים חדשים תמיד לפסח. ואז מה קרה? היה אותו משרת הלך להטביל את הכלים, וכשהוא שם את הכלים להטביל אותם, נסחפו בגלים, והכלים הלכו. מאוד מאוד כאב לו, לא ידע את נפשו, זה כלים מאוד יקרים, אבל כיוון שיש כל כך המון בבית הזה, הוא החליט שהוא לא מספר כלום, ואף אחד בטח לא ישים לב, וככה יעבור את זה בשתיקה וזהו. כי הוא פחד על משרתו, על עבודתו, אם יבוא יגיד שהוא איבד כזה כלים עיקרים. ובאמת ככה היה, אף אחד לא שאל לו כלום, וככה עברה לה שנה בשקט. לשנה אחרת גם כן שוב נשלח להטביל כלים אחרים. וכאשר הוא הלך להטביל כלים אחרים, בזמן שהוא בא להטביל, פתאום גלי הים סוחפים ומוציאים את כל הכלים של שנה שעבר. שלמים. הוא התפלא, אמר, ריבונו של עולם, איך הקדוש הוא אוהב את האדון שלו, את רבי סעדיה גאון, כזה נס. לפני שנה באותה תקופה נעלמו, ואחרי שנה חוזרים שלמים. הוא כל כך התפעל מזה, אמר, עכשיו זה הזמן ללכת להודות ולהתוודות על מה שהיה, ולספר את הנס הגדול שקורה לו, כמה הקדוש הוא אוהב אותו. וככה היה. הוא בא לרבי סעדיה גאון, אמר, תחתי אני מזכיר היום, מתוודא, כך וכך היה שנה שעברה, פחדתי לספר שנאבדו כי שלא יפטרו אותי, אבל הנה הקדוש ברוך הוא עשה נס, והעבדה חזרה בשלמות, ויצאה לאחר שנה. כששמע את זה רב סעדיה גאון, מאוד מאוד הצטער, והמשרת לא הבין, מה קרה לך? במקום שתשמח, תראה כמה קדוש הוא אוהב אותך, איך הוא עושה לך כאלה ניסים, אתה מצטער. אמר לו רב סעדיה גאון, אני יודע, אני רואה שאתה לא מבין למה אני מצטער. אני אסביר לך תמיד שתלמד כלל בחיים. כשאתה רואה שהכל הולך יותר מדי טוב, זאת אומרת הכל מוצלח, אז מה קורה אחר כך? אחרי זה, אחרי העלייה, מתחילים לרדת. ולכן אני מפחד. ככה, כשיש לפעמים, אוקיי, קרה, נאבד, בסדר. אז יש קצת לא טוב, קצת טוב, אז מצוין, אז החיים זורמים. אבל כשאתה רואה יותר מדי טוב, חס וחלילה, אחרי זה, זה מתחיל לרדת. ואכן כך היה לצערנו הרב, שלאחר מכן ירד והידרדר המצב של רב סעדיה גאון, עד שממש הפך למחזר בפתחים, רחמנא ליצלן. והיה מסתובב ממקום למקום כדי לסוף, כדי מחייתו, ולבסוף הגיע לאחד היישובים, וכאשר הוא התדפק ראה איזו טירה גדולה, אמר לו, אולי העשיר הזה יעזור לו, ירחם עליו, פתח לו את הדלת, אותו בעל הטירה, הגביר הגדול הזה, לא אחר מאשר תלמידו לשעבר, של רבי סעדיה גאון, והוא זיהה אותו, אמר לו, כבוד הרב, הרב הולך לאסוף ככה, בשום אופן שבעולם, הוא אמר לו, אתה חייב להיות אצלי, וסיפר לו קצת את כל מצבו, ואמר לו, מכאן אתה לא יוצא, כל צורכך עליי בצורה הכי מכובדת, ותשב תעסוק בתורה, וככה היה. אולם המצב הקשה הזה שפקד את רב סעדיה גאון, פגע בו מאוד קשה בבריאות, והוא חלה מחלה מאוד מאוד קשה, ונפל למשכב בגלל המצב הזה, אבל אותו גביר לא חסך שום דבר, כדי לנסות לרפות אותו, והביא רופאים וכו', עד שהיה איזה אחד הרופאים, שאמר לו, שיש רק עצה אחת להציל אותו. לקחת סיר גדול מאוד, למלות אותו עופות, לעשות מרק של עופות, מהסיר הענק הזה של העופות, תרתיח ותבשל ותבשל ותבשל, עד שישאר כפית אחת של מרק, ותיתן לו את הכפית הזאת, תרכיז, זה מה שיהיה לו, ירפא אותו. טוב, ודאי לא, אותו גביר עשה כל מה שלאל ידעו לעשות כדי להציל אותו, וכך היה, בישל וכו', ועשה את מה שאמר לו הרופא, והגיע כבר ברוך השם לתוצאה, שיש לו כף מרק תרכיז, מתוך סיר ענק יצא כף אחת, ואז מגיע הרגע של הגאולה, שהוא בא לתת את הכפית, להשקוט לאט לאט טיפה טיפה את רב סעדיה גאון, כי כבר הוא לא היה יכול, לא לאכול, לא לשתות, לא כלום, מצבו היה קשה. ובאותו רגע שהוא לוקח את הכף כדי לתת, בפה של רב סעדיה גאון, פתאום לא דבר אחר, נוחת עכביש לתוך הכפית. ואז התחיל לחייך רב סעדיה גאון. מה אתה מחייך? עד שכבר עמלנו, יגענו, טרחנו כל כך, עד שכבר מגיעים עד הפה, בדיוק שם צריך לבוא עכביש. אמר לו רב סעדיה גאון, כשמגיעים לכזו, מטה, מטה, עד למטה, כאן מתחילה הישועה, אין כבר יותר מזה. אז מי כאן מתחילים לעלות? ובאמת אכן כך היה באמת, שמשם התחיל להבריא וחזר לקדמותו, ברוך השם. כל זה כדי ללמד אותנו שזה הנהגת העולם. העולם הוא עליות ומורדות, אבל צריך תמיד, החוכמה היא תמיד לדעת שאחרי כל העלייה יש ירידה, ואחרי כל ירידה יש עלייה. וכל עוד שהאדם נמצא בעלייה, אז ברוך השם זה הצלחה, אבל כשמגיע לפסגות, שם רחמנא ליצלן זה המפלה. כמו שמביאים מעשה או משל, על כפרי אחד, שחלם איזה חלום על המלך, שהוא ראה אותו שהוא עולה בסולם גבוה מאוד, ועולה ועולה ועולה, החליט שהוא חייב ללכת לספר למלך את הבשורה היפה, את החלום המיוחד הזה. לקח סלסלה של פירות מטוב, הפירות מטובי הפירות שיש לו, שהוא מגדל, ובא אל המלך, אמר לו, יש לו חלום מיוחד לספר לו, וסיפר לו. המלך מאוד שמח בחלום שלו, שהוא רואה אותו בעלייה, והוא עולה ועולה. לקח את הסלסלה של הפירות, ובמקום הפירות מילא לו את זה מטבעות זהב. לאחר מכן, כשהוא חזר לבית בשמחה ובססון, השכן שלו שמע, וואי, כזה דבר, בחלום אחד נהיית עשיר, אמר, אני גם מחר אלך למלך, וגם אני אספר לו חלום. עוד יותר טוב משלך. והוא הלך אל המלך. גם הוא בא עם סלסלה של פירות, והוא רוצה לספר למלך. אמר למלך, תדע, אני חלמתי עליך משהו מיוחד במינו, סולם וצו ארצה וראשו השמיימה, ואתה עולה ועולה עד שהגעת, עד לשמיים הגעת. אמר המלך, בבקשה, תיקחו אותו, תענישו אותו, תכניסו אותו למאסר, ונראה מה ידינו. אמר למלך, למה? מה חטאתי? אתמול סיפר לך, שכן שלי, הגעת, עלית חצי סולם, מלאת לו מטבעות זהב, לי אתה מעניש, בגלל שאמרת לך שעלית יותר? אמר לו, אתה יודע מה ההבדל בינך לבינו? הוא אמר לי שאני עליתי, אבל יש לי עוד מה לעלות. אתה כבר אומר לי שאין לי יותר, רק לרדת, כי כבר נגמרה העלייה. לכן מגיע לך עונש. זאת אומרת שלמעשה, אדם צריך להבין, שאחרי כל עלייה, יש ירידה. אחרי כל ירידה, יש עלייה. זהו הביאור למעשה בפסוקים שלנו, שבעצם הפסוקים שלנו מלמדים אותנו. מה ההבדל בין הברכה לבין הכללה? וזה הברכה שתמונה בכללה. בכללה כותבת לנו התורה שהגר שיהיה ישלוט עליך, הוא יעלה מעלה מעלה. לאיפה הוא יגיע? הוא יגיע לקצה, לשמיים. מה מאחרי זה יש? רק לרדת. ואילו עם ישראל מה יקרה? הם ירדו מטה, מטה עד התחתית. מה משם יש ממשיך הלאה? רק עלייה. וזו הברכה שגנוזה בתוך המילים האלה. לעומת זה בברכה, מה הברכה תהיה? והיית רק למעלה. תעלה, ועוד תעלה, ועוד תעלה. כי יש לך עוד מה לעלות. לא נגמרה העלייה שלך. עדיין לא השלמת את העלייה. אז הברכה היא ברכה מצוינת. זו הברכה הטובה. זה כמו שמסופר. ראיתי בסיפורי חסידים לרב זווין, מספר על אבני נזר, שפעם אחת, כשהוא היה ילד קטן, הוא אומר, אז הוא חלה במחלה קשה מאוד 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 מאוד. ואבא שלו הלך לרבי מקוצק, אמר לבקש ממנו ברכה, שיברך אותו לרפואה שלמה, יש לו ילד מיוחד, גאון, עילוי גדול, מתמיד גדול, והוא סיפר לרבי מקוצק, תדע, יש לי בן מיוחד, מתמיד גדול, והוא ממש חולה במצב קשה, תתפלל עליו, תברך אותו. הרבי מקוצק שמע את הדברים, אמר לו, נו, זה נקרא לימוד. איי, אבא ממש נבהל, איזה מילים, איזה מילים קשות, איזה מילים, ככה אתה אבא, אתה מקטרג על הבן, אני אומר לך שהוא מתמיד, אתה אומר לי, זה לימוד, דווקא במצב כזה, חזר האבא לבית ממש בפחי נפש, והבן שלו, הבעל אבני נזר, שואל את אבא שלו, נו, מה הרבי אמר לך? לא, אין לי מה לומר לך. והוא מתחמק, אבל הבן לחץ ולחץ, אמר לו, תשמע, כך וכך היה המעשה. אמר לו, מה, אתה לא הבנת את מה שהרבי אומר? הרבי מברך אותי את הברכה הכי גדולה. למה? הרי מסופר בירושלמי, כתוב בירושלמי, מסכת פאה, פרק א', הרבי טרפון שחלה. ואז נכנסו חכמים לבקרו, והאימא שלו סיפרה לכל החכמים, תתפללו עליו, אתם לא יודעים איזה כבוד הוא מכבד את האימא, אין גבול לכבוד שהוא, שפעם אחת היא יצאה לחצר לטייל, והיה בעיה של טלטול ונקרא לה הנעל, שם את היד שלו תחת הרגל של האימא. היה מתכופף שהאימא תעלה עליו למיטה. אז הם מענו לה החכמים כשסיפרה להם ככה האימא, אמרו לה חכמים, כל מה שהוא יעשה עדיין לא הגיע לחצי כבוד שאמרה התורה, עדיין הוא רחוק מהמצוות הכיבוד הבאים שצריך לעשות. מה הפשט? מה הם באו לקטרג? היא ביקשה לשבח אותו במעשיו כדי לסנגר עליו, כדי שיתפללו עליו, הם הפכו את הקערה על פיה. אלא מה התשובה? הם רצו בדיוק הפוך. אם אנחנו נמשיך על הלזרום שהוא באמת עשה מצוות כיבוד אבאים בשלמות, הווה אומר שהוא גמר את תפקידו בעולם, הוא צריך להיפטר מן העולם. הם אמרו הפוך, עדיין הוא רחוק, עדיין יש לו מה להשלים במצווה, אז מגיע לו חיים ורפואה שלמה. זה הסנגוריה. אמר לו, זה הרבי מקוצק אמרך, אתה באת לספר עליי, מתמיד גדול, אז ממילא אולי גמרת את התפקיד שלו. הרב בכוונה ביטל את זה כדי שתדע שעדיין צריך להמשיך הלאה ולהתעלות הלאה, כי זה הדרך. כי אם אדם מגיע לשלמות לסוף, אז בעצם הוא גמר את תפקידו. גומרים, מגיעים לעלייה במקסימום, משם מתחילה ירידה. אבל כשעדיין הדרך לפנינו, ועדיין יש מה להשלים, אז ודאי תמיד צריך האדם לדעת שעדיין יש לו המשך. לכן בברכה כותבת התורה, והיית אך ורק למעלה ולא למטה, לא למעלה מעלה. כיוון שאתה ממשיך עלה לעלות ולעלות ולעלות, ותמיד יהיה לך עוד מה לעלות. אבל בכללה, כדי לרמז את הברכה שתמונה, שגם כשהגוי כבר מגיע למצב בגלל חטא עם ישראל, שישלטו הגויים, אז הקדוש הוא מעלה אותם עד למעלה למעלה, שאין משם יותר מה לעלות, רק לרדת. ואת עם ישראל מוריד עד למטה למטה, כדי שמשם רק מתחילה הגאולה והישועה, כמו שכתוב בירמיה, מה כתוב בירמיה? כתוב בתהילים, תשב אנוש עד דקה. מה זה עד דקה? אומר הירושלמי, עד דכדוכה של נפש. ואז שמה מתחילה הישועה. מוריי ורבותיי, וזה גמרא, בזה נבין גמרא נפלאה. הגמרא במסכת כתובות בדף סמכווה ומודבט מספרת, הרבן יוחנן בן זכאי בחורבן הבית, הוא היה רחוב עם חמור, על החמור ויוצא עם תלמידיו, וראה את ביתו של נקדימון בן גוריון שיוספת שעורים מגללי הבהמות. כזה מצב הגיע, המצב היה, רחמנא ליצלן. אי אמר, ריבונו של עולם, אמר רבי יוחנן בן זכאי, אז באה אותה, כתוב הגמרא אומרת שאותה באה, היא באה, אותה בת, ובאה להתחנן לרבי פרנסני, אמר לה מי אתה, אמרה לו, אני הבת של הקדימון בן גוריון, אמר לה, ומה עם כל הממון של האבא, היה מיליונר, עשיר, הלך הכל, נעלם הכל, נאבד הכל, ואיפה של חמיך, הרי התחתנה עם עשיר גם, הכל נעלם. והכתובה שלה, אמר להם רבי יוחנן בן זכאי, אתם יודעים כמה הכתובה שלה? הכתובה שלה, אני קראתי בה 1,000 דינרי זהב, מבית אביה חוץ משל חמיה. איך מגיעה למצב שעכשיו אוספת שעורים מגללי הבהמות? בחר רבי יוחנן בן זכאי ואמר, אשריכם ישראל, בזמן שעושים רצונו של מקום, אין כל אומה ולשון שולטת בהם. ובזמן שאין עושים רצונו של מקום, מוסרם ביד אומה שפלה. ולא ביד אומה שפלה, אלא ביד בהמתן של אומה שפלה. ולא רק בהמתן של אומה שפלה, אלא בגלליהם של בהמה שפלה. תראו לאיפה, לאיזה דרדרות. אז לכאורה צריך עיון, קשה מאוד. איך רבי יוחנן מזכר אומר, אשריכם ישראל. אשריכם כשאתם עולים, כשאתם שולטים בעולם. אבל מה אשריכם שייך לומר על מצב כזה, שבזמן שהם עושים רצונו של מקום, שהם מדרדרים עד למטה? התשובה היא פשוטה. כיוון שכשיורדים עד שאול תחתית, משם מתחילה הישועה. לא יכול להיות כבר יותר, אין כבר יותר מזה. מה כבר יכול להיות יותר גרוע מזה? לכן זה גם שם תמונה הישועה. וכך צריך להסתכל על כל דבר. מעשה שהיה עכשיו בתקופתנו, אחת מירושלים, אחת סיפר על אמא שלו בירושלים שהלכה לקניות בסופר, בסופרמרקט, ולקחה את אחד הילדים הקטנים איתה, וכשהייתה עסוקה לחפש איזה מוצרי ניקיון, הילד שלה סחב איזה מוצר יקר מאוד, ונפל ונשבר. וואי, כאב לה מאוד, זה דבר מאוד יקר, זה לא מתאים לכיס שלה, הם ככה חיים בצמצום, ויש כאלה באו, אמרו לה, ראו אותה שהיא נכנסה ללחץ, תלכי לדבר עם מנהל, הוא יוותר לך. יש כאלה אמרו לה, יש ביטוח, לא צריכה בכלל לדאוג, לא צריכה לשלם. אבל היא הייתה צדקת, לא שמעה לשום דבר. לקחה את זה וקיבלה את הדין על עצמה, והלכה ושילמה את הכל. כשהגיעה לבית ופתחה את הקופסה, מצאה שמה גלויה שאפשר לשלוח כדי להשתתף בהגרלה, מי שקונה את המוצר, השתתף בהגרלה, לא צריך אפילו בול. שלחה את זה. לאחר תקופה, לאחר כמה שבועות, מקבלת מכתב, זכיתם בהגרלה, סוף שבוע משפחתי במלון מפואר. היא הרימה טלפון למפעל, אמרה להם, אנחנו לא אנשי מלונות, אין לנו אמצעים כאלה, זה לא מדבר אלינו. הייתי מבקש שתמירו לי את זה במוצרי ניקיון שלכם. אמרו לה, בשמחה רבה, אין שום בעיה. למחרת שלחו לה ארגזים, ארגזים של מוצרי ניקיון, שהספיקו לה לכמה שנים. מוריי ורבותיי, זה סיפור שכתוב בנר לשולחן שבת. תחשבו, ריבונו של עולם. כשנפל לה בקבוק ונשבר, כאב לה מאוד. והלכה להוציא מהכיס של הסכום שלא ביכולתה, ולהתבררה מתוך צדקותה. אבל היא לא ידעה שבעצם בנפילה הזאת תמון פרס של כמה ארגזי חומרי ניקוי יקרים לכמה שנים. זה היא לא ידעה, אם הייתה יודעת, הייתה שמחה. להראות לנו שהרבה פעמים, אחרי הכאב הזה שתמון איזה ישועה, בתוך אותו צרה, תמון שם הישועה. ככה המצב. היה, ראיתי, קראתי מעשה יפה בעיתון משפחה, פעם מזמן כתבו את זה, בשם ויינשטוק, הסופר ויינשטוק כתב את זה. אז הוא סיפר על אדם אחד שהיה בירושלים, רואה חשבון, ועובד בתל אביב. וכל פעם היה כמה זמן, כמובן מוקדם, מתפלל ונוסע לתל אביב באוטובוס. פעם אחת, בגלל שהוא ישן מאוחר, התעורר מאוחר, הפסיד, לא יכל ללכת להתפלל, כי היה לו פגישה מוקדמת, החליט לקחת את התפילין וללכת לנסוע, ורץ כל עוד נפשו בו, בקושי הצליח לתפוס את האוטובוס, כבר אפילו סגר את הדלת, פתח לו כי הוא מכיר אותו, ואז הוא התיישב ליד איזה אדם חילוני, סטודנט חילוני מהאוניברסיטה. החליט שהיות ואחר כך הוא מתחיל מיד פגישה, ומי יודע מה יהיה מהתפילה, אז הוא החליט להתפלל באוטובוס. הוציא את התפילין, ישב, התפלל וכו'. גמר להתפלל, אותו סטודנט פונה אליו ואומר לו, אולי אתה יכול להסביר לי, אני אף פעם בחיים שלי לא ראיתי תפילין ולא יודע מה זה. תספר לי ותסביר לי מה זה תפילין, והסביר לו וכו', בצורה יפה, מכובדת. אמר לו, אולי אפשר גם אני יכול להניח? אמר לו, כן, הוא שמח שיש לו זכות עכשיו לזכות את הרבים. עוד בן אדם, עוד יהודי, הניח לו את התפילין והכל. בינתיים, כיוון שעשו הנסיעה ארוכה, הוא היה עייף הרואה חשבון, כמו שאמרנו, בגלל שהוא ישן מאוחר, וגם ככה כמאוחר היה לו עדיין עייפות. בינתיים הוא נרדם, והסטודנט מתפלל. אבל התרדמה שלו, של אותו רואה חשבון, המשיכה. עד שהאוטובוס הגיע לתחנה האחרונה, ואז הנהג בא ומעיר אותו, אומר לו, הלו, הגענו כבר לסוף, מה קורה איתך, איפה אתה צריך? אוי, ועברתי את המקום, הייתי צריך לרדת לפני, אבל פתאום הוא נזכר, איפה הסטודנט? איפה התפילין שלי? אין סטודנט, אין תפילין, אין כלום. כאב לו נורא, והיום זה היו תפילים יקרות מאוד, שהוא קיבל אותה מהאבא, שהם של הסבא, שזה מסופר מיוחד, והוא ממש היה מוטרד. הסטודנט אמר לו שהוא לומד באוניברסיטה, והשם שלו כך וכך, אמר, אין ברירה, ילך לאוניברסיטה לחפש את הבן אדם. וככה היה, מסכן הלך וחיפש והכל, לא מצא שום דבר, התייאש והלך קנה לעצמו תפילין אחרות. מוריי ורבותיי, תשמעו, היה לו מצוקה קשה, כאבים איומים מהתפילין האלה שנלקחו ממנו, או נגנבו ממנו, איך שנקרא לזה. ובאמת מה היה מדובר? נעבור לסטודנט. הסטודנט הזה חמד לצון, זה היה סמוך לפורים, החליט שהוא רוצה לעשות קצת צחוק בכיתה שלו, ואז הוא לקח את התפילין, כדי לעשות תחפושת שהוא חוזר בתשובה, ולעשות מזה צחוק וכו'. ככה היה. בקיצור, היה אחד מהחברים שלו, שאבא שלו אספן יודאיקה, אחרי שעבר כל הפורים והצגה, אמר לו, מה אתה עושה עם התפילין? אם אתה לא, בין כל כך מה לעשות איתם, תן לי, אני אתן לאבא שלי, אבא שלי תמיד שומר יודאיקה, הוא אוהב לאסוף כל הדברים. אמר לו, כן, האמת הוא, זה לא שלי, אני הייתי רוצה להחזיר את זה לבן אדם, רק אני לא יודע מי זה, אז קח אותה. נתן לו את זה, הוא נתן לאבא שלו, וקיצור, לאחר אבא שלו נפטר, התפילין עברו בחזרה לאותו חבר שלו, שהוא לקח את הכל, וזהו, וזה נשאר שם ככה. מוריי ורבותיי, מה קרה? כעבור 20 שנה, הבן אדם הזה, הרואה חשבון הזה, חלה, נהיה חולה, משהו קשה מאוד, והיה צריך ניתוח ראש מאוד מאוד קשה שיעצו לו. יש רק רופא אחד מומחה בעולם מאוד, ואתה חייב ללכת לחוץ הארץ, שם רק אצלו. כמובן שהמחיר הוא מאוד מאוד יקר, ניסו לאסוף ולאסוף ולאסוף ולגייס, הצליחו להגיע אולי ל-20% מהמחיר של הניתוח, והחליטו בכל זאת לנסוע, אין ברירה, לא לחכות, כי המצב הוא מסוכן. נסעו לשם, ניסו לבקש מהרופא להיפגש איתו, אמר להם, תראו, אני לא מסוגל לקבל אפילו לביקור, יש לי תור עמוס מאוד, רק בעוד חודשיים אני יכול לקבל אתכם לביקור, אבל המצב קשה, אין מה לעשות, אני לא יכול. כמה שלחצו לא הועיל. אבל האישה הייתה, היה לה תושייה, החליטה לקחת, שמה לב לכל התוכנית של הרופא הזה, של הפרופסור הזה, ראתה אותו שהוא עובד בחדר ניתוחים, פתאום הוא יוצא, עקבה אחריו, הוא יורד למטה, הוא עושה מדי פעם הפסקה, כיוון שיש לו עומס גדול, יושב לשתות כוס קפה, והוא הולך קצת להתברר ברכב, ואחרי זה עושה סיבוב וחוזר, וממשיך על התעבודה. כל פעם היה צריך לעשות קצת עברור. החליטה ביום אחד, אמרה לבעלה, בואו אנחנו נלך, אנחנו נרד אליו למקום שהוא יורד, ונדבר איתו פנים אל פנים. וככה היה באמת, ירדו, פגשו אותו, והתחילה להתחנן אליו, והכל, אמרתי לכם שאין לי וזה, אבל הפרופסור הזה מסתכל על הבן אדם, והוא מזהה אותו, אומר לו, תגיד לי, אתה מכיר אותי? אומר לו, לא. אומר לו, אתה, תגיד לי, אתה לא זוכר לפני שנים רבות, שבאוטובוס אחד ביקש ממך תפילין, והתפילין נעלמו לך? זה אתה? אומר לו, כן. ואיפה אתה יודע? אומר לו, זה אני. זה אני, רק קוראים לי עכשיו שם אחר, אבל זה אני. הוא שמח, מה זה שמחה כזאת? סוף סוף אולי התגלו התפילין שלו, אמר לו, תראה, בגלל העוגמת נפש שעשיתי לך, דבר ראשון, אני מקבל אותך מיד לניתוח. מקבל אותך, קודם כל. למרות שאין לי תורות, אבל אותך אני מקבל. ולא רק זה, אני אגבים לך רק 20%, רק ההוצאות, מה שעולה לי. לא רוצה לסחר על הדבר הזה. אז ככה גם ה-20% שאספו זה הספיק להם, ובסופו של דבר עבר לניתוח בהצלחה, והחזר הפרופסור לארץ ודאג להשיג את התפילין, והחזיר לו את התפילין. אין ספק שאותו רואה חשבון כאב לו מאוד זמן רב על התפילין היקרות האלה, אבל הוא לא ידע שאותו כאב שם תמום כל הישועה שלו לעתיד. כמו שאומר ירמיה, הוי כי גדול היום ההוא מאין כמוהו, צרי ליעקב מבין היבשע. אם היה יודע כמה היום הזה שהוא נסע עם התפילין והלך להניח לו את התפילין, זה יום הגדול ביותר, שם התמונה כל הישועה שלו. היה רוקד משמחה. אבל בעת הצרה לא רואים את הישועה. אבל זהו המסר של פרשת השבוע. תדע לך שהברכה תמונה דווקא בתוך החושך. כשיורדים מטה-מטה, סימן שהגאולה קרבה. מוריי ורבותיי, מאזינים יקרים, כל אדם ואדם יש לו עליות ומרודות. יש לו מצבים שונים בחיים, כל מיני מצבים, יש הרבה פעמים חושך, יש הרבה פעמים מצוקות, צריך תמיד לדעת, יש מנהיג לבירה, הקדוש ברוך הוא אב הרחמן, ואם הוא מביא לאדם, זה כנראה יש לזה סיבה, אבל תמיד צריך לדעת, שאחרי כל צרה, ואחרי כל חושך יש אור, כי שם אחרי כל ירידה יש עלייה. אנחנו חייבים רק דבר אחד, להתחזק באמונה, כמו שאמר חבקוק, בא ועמידן על אחד, כי צדיק באמונתו יחיה. דווקא בתקופה שלנו הכי קשה, שכל העולם חווה חוויה כזו קשה, חושך בעולם, אין אף אדם בעולם שיודע מה לעשות, איך להתמודד, ואיך אפשר לתקן את המצב. אף אחד. הכל באמת לוטה בערפל, אבל דווקא בגלל שזה כל כך חושך גדול, שמאפיל על כל מהלכי החיים, גם ברוחניות וגם בגשמיות. צריך לצפות לישועה. כאן תמונה הגאולה, מה כבר יכול להיות יותר חשוך מזה? מכאן מתחילה הישועה, ולכן כולנו צריכים להתחזק באמונה, ולהתעודד מכך, ולצפות לישועה, שבעזרת השם יתברך, תכלה שנה וקללותיה, ותחל שנה וברכותיה, ונזכה כולנו לשנה טובה ומבורכת, ויקוים בנו הפסוק, כאמץ אתך מארץ מצרים, אראנו נפלאות, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך לכל מאזינינו היקרים.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 050-6000-318. מכיוון שהגאון הרב מלכה עורך כרך שני על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו להוצאתו לאור, בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-050-6000-318.